נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נמשיך בנושא הדאגות והלחצים שהתחלנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם לאחר מכן נתייחס אל שאלותיכם. ונתחיל בכך שנודה למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. לחצים ודאגות, כשאנחנו נדרשים להתמודד עם המשימות שלפנינו, קל להישב ולחשוב על בעיות עתידיות, אבל אם חפצי חיים אנחנו, את המרץ ואת הזמן כדאי למקד בהווה, ניצול ההווה. במקום להיות לחוצים היום מהבעיה של מחר, נתמקד בבעיות ובאתגרים שעומדים בפנינו היום. את הבעיות של מחר נשאיר למחר. כמובן לא מתכחשים לעתיד, אבל ההתעסקות בשימת הדגש צריכה להיות עם האתגרים שמזמין לנו היום הנוכחי, כי זה מה שביכולתנו ומחובתנו לעשות כעת. עבודת השם היא להתרכז בהווה. ואיך ידע אדם שהוא נמצא במערבולת של מחשבות תורדניות, או שמה הוא בהתעסקות עניינית, מחלקל את צעדיו קדימה לקראת העתיד שלו? התשובה לשאלה היא, כשהמחשבות של האדם הן תורדניות, הוא חושב את אותה מחשבה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. מה יהיה בעתיד? מה יהיה בעתיד? מה יהיה בעתיד? מה יהיה בעתיד? אותה מחשבה פעם אחר פעם. אבל כשהמחשבות של האדם הן ענייניות, הוא שואל מה יהיה בעתיד, והוא נותן תשובה, יהיה קשה. אז איך נתמודד עם הקושי? אולי כדאי לעשות א', אולי כדאי לעשות ב', מה נעשה כדי שנצליח, איך נוכל להצליח, איך נוכל להגדיל את הסיכוי להצליח וכדומה. כלומר, כאשר המחשבה היא לא תורדנית, היא עניינית ומחשבה מתקדמת. כאשר זו היא מחשבה תורדנית, האדם חושב את אותן מחשבות פעם אחר פעם, עוד פעם ועוד פעם, חוזר ולועס את אותן מחשבות. ובהרבה מאוד מקרים האדם לועס עוד פעם ועוד פעם את אותן מחשבות, מעלה גירה באותן מחשבות, ללא שישנה איזושהי התקדמות, ובכך האדם מאבד את ההווה שלו. אם כן, האדם נדרש להתמודד בהווה עם האתגרים של ההווה, איזו חכם הרואה את הנולד. נכון שאלתי בז לכל אדם ואלתי מפליג בכל דבר, ואשרי אדם מפחד תמיד, ואל תאמר שבעיות לא יהיו ותתכונן אליהם, אבל במינון מסוים. היות וכעת אי אפשר להתמודד עם הבעיות של מחר, הרי שההתעסקות בבעיות של מחר והדאגה בעקבות ההתעסקות היתרה בבעיות של מחר לא מועילות ויותר מכך מזיקות, ולכן לא נכון לומר מה שלא מועיל לא מזיק. זו טעות, כי אם ההתעסקות בדאגה לא מועילה היא כן מזיקה, כי הדאגה לא מאפשרת לאדם לחיות, לחוות ולהתרכז בעבודת השם בהווה. את החיים אפשר לראות כמקבץ של יחידות בנות יום אחד, כל פעם יחידה אחת. כל יחידה צריכים להתמקד בה, לא לעסוק יותר מדי בחרטה לעבר, לא יותר מדי בדאגה על העתיד, אלא במאמצים בניצול היום הנוכחי באופן הטוב ביותר. כשמבצעים באופן המושלם את המטלות של היום, אנחנו מתוגמלים. למה? כי נגיע מחר במצב נפשי בריא יותר, חזק יותר, איכותי יותר. כדי להתגבר על הנטייה לעסוק היום בבעיות של מחר, אנחנו צריכים להיות עסוקים. ככל שנהיה יותר עסוקים, ממוקדים, בייעוד, במטרות, במשימות, במשמעות שמוטלת עלינו היום, כך יישאר פחות זמן להיות עסוקים בתרדות ובדאגות המחר. אחת הבעיות הקשות שגורמות לנו ללחצים רבים היא ההתעסקות יתר שלנו בעצמנו. כשהחיים נסובים מסתובבים סביב עצמנו, אנחנו חושבים תדיר יותר מדי על הבעיות שלנו, על הקשיים שלנו, על המטלות שלנו. אם אנחנו מרגישים ורגישים מדי כלפי עצמנו, זו התעסקות יתר שלנו בעצמנו, זו בעיה. לעומת זאת, אם נתמקד בנתינה לאחרים, בעשייה חיובית, בעשייה מועילה, במקום להיות מרוכזים יתר על המידה, בנו בעצמנו, נעביר מסר למוח בעזרת חוויית הנתינה והעשייה למען האחר שאומר, יש עוד עולם חוץ מאשר הרגשות שאנחנו מרגישים. יש עוד עולם חוץ מהדאגות שלנו. אבל כל עוד, אנחנו פנויים מדי, אנחנו מוצאים זמן לדאוג דאגות שעדיין לא נולדו, ולהיות לחוצים היום ממאורעות, ממקרים שאולי יקרו. כשאנחנו מתמקדים בלחצים, אז אנחנו מעצימים את הבעיה, ולפעמים אפילו משכתבים את המציאות ומתאימים את העובדות לדאגות שלנו. לדוגמה, כשאדם מוטרד רגשית שמא יפטרו אותו מעבודה, המוח באופן אוטומטי מתאים את העובדות לחששות שלו. כאן המנהל לא חייך אליו, כאן חבר הצוות שלו השתתק באמצע שיחת טלפון בדיוק כשהוא עבר בסביבה, אילו הן כל מיני עובדות שהמוח מתרגם לפי דאגת הלב. למרות שהיו עובדות אחרות שהמנהל כן חייך אליו וכדומה, אבל הלב שאחראי שהמוח יסנן מה שהלב החליט שלא מתאים להגשה שלו, הלב אחראי שהמוח יתרכז במה שהלב החליט שהוא עובדה שמתאימה להרגשת הלב, וכך המוח של האדם משועבד ללב, הלב שמחליט איזה מידע לסנן ובאיזה מידע להתרכז, לחוות ולהתמקד בו. בפועל, העובדות לכשעצמן הן לא בהכרח מדויקות, אולי הן נכונות, אבל לא מדויקות. מה זאת אומרת? באמת, יכול להיות שהמנהל בזמן האחרון לא מדבר אליו, אבל רק מדי פעם הוא כן מדבר אליו, אלא שהמוח של האדם סינן, כי הוא קיבל הוראה מהלב, תסנן, כי הלב כעד הם מצב רוח של לחץ ודאגם. הפרשנות שגם האדם מעניק לאותן עובדות כשהוא במצב של לחץ, היא חסרת פרופורציה ביחס לעובדה בעצמם. אבל בזמן לחץ האדם לא נאמן לעובדות שלו, אלא לרגשות שלו. ומה שמבלבל הוא שאדם לא מודע לכך שהוא נאמן לרגשות ולא לעובדות, כי זה כוח ההרגשה שנותנת תחושת ביטחון שאני 100% יודע מה קרה. ובכך האדם הוא קלו בתוך מעגל הרגשות. בואו ונאמר, המעסיק העיר לו על איחורים חוזרי ונשנים. המעסיק ביקש שיקפיד להגיע בזמן. האם זוהי עובדה או ערובה או הוכחה לפיתורים בזמן הקרוב? לא בהכרח. אבל הוא, אותו אדם שאנחנו מדברים עליו, כבר שקוע בלחצים, והוא מעניק לעובדות את הפרשנות השלילית לפי הלב, ואפילו מוסיף נופח. הוא כבר משוכנע שלפניו עומד מעסיק, עצבני, כועס, וכשהוא רואה שהמעסיק שלו לא מחייך, הוא אומר, הנה העובדה, הנה ההוכחה. טון דיבורו גבוה מדי, כך הוא מרגיש, ואז הוא כבר בונה גישה, על פיה בוודאי מישהו אלשין עליו, אין לו חברים, איך החבר אלשין עליו, כך הוא מאבד אמון בחברים לעבודה, כך הוא כבר לא חי את העובדות, אלא את הרגשות, את הפרשנות, את הדמיונות שלו. ופעמים גם שהמימד האנושי אפילו אכזרי יותר מזה. לאדם ישנה אפשרות לשכתב את זיכרונו לפי ההרגשות. הוא לא מתכוון לשנות מהאמת, הוא פשוט באמת ובתמים מאמין שההתרחשויות היו בדיוק כפי שהוא מתאר אותן. הוא לא מעלה בדעתו שמדובר בדמיון, הוא לא חושב שהוא משקר, הוא פשוט כך זוכר. הרגשות לא פעם לקחו חלקי עובדות והפכו את העובדות האלה לסיפור אמיתי, שאדם מאמין בו עם כל הלב. אבל כשאדם מאמין במשהו בכל הלב, זה לא הופך את זה לסיפור אמין, זה רק הופך את זה לסיפור שאדם מאמין בו. רבותינו מלמדים אותנו שהמן קרבתו הייתה לאוהל שאדם היה גר בו לפי מידת הצדקות שלו, מי שהיה צדיק במקום קרוב, מי שרשע במקום רחוק. אם כן קורח, שהוא חלק על עיקרי האמונה, על תורת השם, על האמונה במשה רבינו, שזה מי"ג עיקרי האמונה, כל יום מן הסתם, הוא וראשי הסנהדרין שהיו איתו במחלוקת קורח ועדתו, יום יום ראו את המן, שלא מגיע קרוב לביתם, אלא רחוק מביתם. יום יום הם מתביישים והולכים מול כולם לקחת את המן רחוק כל כך, זה לא נעים. למה הם לא חוזרים בתשובה יום אחר יום? התשובה היא, מכיוון שבמקום לומר לעצמם, הם טועים, צריך לתקן את המצב, הם אומרים לעצמם, אנחנו כנראה לא מספיק צדיקים, לא מספיק נלחמנו במי שצריך להילחם, לא מספיק כפרנו במי שצריך לכפור. הם כבר בנו לעצמם גישה, וגם כשמייסרים אותם, הם לא מתרגמים את האיסורים כדי לחזור בתשובה, אלא מתרגמים את האיסורים כי הם לא מספיק עקביים בדרכם המעוותת. וכמו שאומר שלמה המלך, כל דרך איש ישר בעיניו, פסוק אחר, כל דרך איש זך בעיניו. מצד שני, אם אותו אדם מתעסק בעיסוקים חיוביים, פחות עם הדאגות, יותר בעיסוקים חיוביים, בין השאר עזרה עשייה למען הזולת, הוא יחסוך לעצמו דאגות לחצים ומתחים. וגם ציור העובדות יכול לחזור אל הפרופורציה והמידה האמיתית, פחות מאיים ופחות מטריד. וטוב עין, הוא יבורך, ההתעסקות שלו בזולה דווקא תגרום לו לברכם. האנשים שמשקיעים מזמנם למען אחרים הם אנשים, פחות לחוצים, פחות דואגים, מאחר והם חושבים פחות על עצמם ויותר על אחרים, עסוקים בנתינה, בעשייה, נשאר להם פחות זמן, פנוי לדאגות, שמתנפחות יותר ויותר כשמתעסקים בהם. טוב עין, הוא יבורך. הנתינה לזולת מעניקה גם תחושת כוח וביטחון, ומאפשרת ליהנות מחיי חברה וקהילה עשירים ופעילים. עוד חשוב לדעת, לחצים רבים בחיים נובעים בעיות של תקשורת. זה כבר נושא אחר, לא תוך אישי אלא בין אישי, בין אדם לחברו. לא פעם יש בני אדם שאומרים משהו אחד והזולת מבין משהו אחר לגמרי, מה שמעורר לחצי ומתחים בבית, מחוץ לבית. וקל יותר ללמוד מיומנות של תקשורת חיובית מאשר להתמודד עם הנזקים שהתקשורת השלילית גורמת. יש אנשים שסוברים להיות אמיתי זו מעלה. הם אומרים מה שהם חושבים ומייחסים את זה לכנות. אם הם חושבים שהזולת שלילי, הם לא יכולים להתאפק מלומר את האמת לטובתו כמובן. אבל הגישה הזו יש מחירים קבועים. הפתגם אומר, מי שאומר מה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, שלא יופתע כשהוא ישמע מה שהוא לא רוצה לשמוע מאנשים שהוא לא רוצה לשמוע, בצורה שהוא לא רוצה לשמוע ובזמן שהוא לא רוצה לשמוע. רבותינו בגמרא מסכת כתובות מלמדים אותנו, יש לפרגן לזולת גם אם לדעתנו הוא עושה בחירה שהיא לא בהכרח לפי טעמנו. קלה נאה וחסודה, כך הוא מרגיש. הרב דסלר אומר, זו האמת, האמת היא מה שהבוחר מרגיש, לא מה שהרואה מתמקד, כי הנושא הוא הבוחר. שהוא בחר את הקלה הזו? לכן לא יופתע אדם שאומר תמיד מה שבליבו, אז הוא מגלה שמתרחקים ממנו. שלא נדבר על כך, שלא בהכרח שליבו זך כל כך ודבריו מדויקים כל כך. אולי הוא מרגיש שהוא מדבר מכל הלב, אולי הוא מרגיש שדבריו מדויקים, אבל הלב הזך בעיניים שלו לא יכול להעיד על תואר ליבו. הוא נוגע בדבר. אז נהדר שהאדם הביע את עצמו והרגשות שלו, אבל צריך ללמוד מיומנויות של תקשורת שיאפשרו להעביר מסרים בצורה מכובדת. לא מעליב, לא מאשים, לא פוגע. לא מאבקי כוחות, שיחה שנשכנע את הצד השני שאנחנו הצודקים והוא הטועה. אלא יותר להתמקד באיך אפשר למצוא פתרון שמתאים לשני הצדדים. כך האדם חווה יותר תקשורת בריאה בין בני אדם ופחות חוסר תקשורת ולחצים. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אליכם המאזינים. מספר הטלפון שלנו לשאלות 03-903-903-9. 03-903-903.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. חשיפה. מה אמר מרן לעשות כשיבואו זמנים קשים לעם ישראל? גילויים מסעירים מהבקשות של מרן, התפילות של מרן והסגולות הנסתרות שתמיד פעלו ישועה. שידור חי ובלעדי עם הראשון לציון מרן רבנו יצחק יוסף ובני מרן וכל גדולי ישראל. כל הפרטים יחשפו בקרוב, רק כאן בכל חי. מה
מחר, כנס נשים ענקי לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה, האמנית הרבנית חדווה לוי והרבנית חגית שירה. הכנס לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף זצל יתקיים מחר, יום חמישי, ב' בחשוון, באולמי היכלי מלכות, רחוב שלמה המלך 18 בני ברק. מכירת כרטיסים במקום, פתיחת שערים מהשעה 6 בערב, תחילת האירוע בשעה 7 בערב. אל תחמיצו.
הזמן עובר וערימת הבגדים לגיהוץ עדיין גדולה? כנראה שאין לכם מגהץ קיטור מהיר של פיליפס. עברו עכשיו למגהץ הקיטור פיליפס פרפקט קר, בעל טכנולוגיה מתקדמת לגיהוץ מהיר וחלק של כל סוגי הבגדים. להשיג בחנויות מכשירי החשמל המובחרות. פיליפס.
סוף סוף זה קורה! שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת לך לך י' א' בחשוון. בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים זעיד, קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית, רק ב-1499 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים. 08-859-3888 08-859-3888
סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין. אין כפל מבצעים.
הפקת ענק בגיאורגיה, 5 ימים, 20 עד 24 בנובמבר, עם הרב אבנר קבס, ענק הזמר יניב בן משיח והאומן יהודה שוקרון. כשר למאדרין, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555 03-964-1555.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות וביטחון לאורך זמן. דאודורנט טיטניום, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
הוא בעל חסד או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך, סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133 073-222-1133.
עונת החורף של מוצ"ש חי נפתחת ובגדול.
הקלידנים, מי יהיה הקלידן הבא במוזיקה היהודית? תחרות חדשה, דרמטית ומותחת בהשתתפות טובי המוזיקאים ובניהול מוזיקלי של עדי נתנאלי. וגם כוכב הזמר החסידי שמחה ליינר בחשיפת בכורה לאלבומו החדש כל הכבוד. מוצ"ש חי עם מנחם קוקר, מוצאי שבת ב-10 רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
וברכה.
הלו?
כן, שלום.
שלום, שלום. רציתי לשאול את כבוד הרב.
כן.
שאלה. אני למדתי כמה שנים בישיבה מסוימת. רציתי לדעת איך אני, איך אני לא מרגיש מתוח שם, איך אני מסדר בישיבה הזאת ביום יום, אני יודע.
אתה נמצא בישיבה הזו ביום יום?
אתה יודע, ככה לפעמים אני... בוא נאמר, אני לומד ליד הישיבה, לומד ליד הישיבה, אבל אני נכנס גם לישיבה שלמדתי בה. יש שם כל מיני דברים שעושים שם חוץ מהישיבה עצמה. כל מיני דברים של חסד ועוד כמה דברים שעושים חוץ מזה.
כן.
אבל יש דברים שאף פעם לא הבנתי אותם, ורוצה שמתישהו אני אבין אותם, כאילו, אתה מבין. איך אני לא מרגיש מתוח בכל הסיפור, כאילו,
איך אתה לא מרגיש מתוח? בגלל הקרבה שלך בדיוק. לישיבה? כי בישיבה היו דברים שלא הבנת איך עושים אותם, או למה עושים אותם, ועד היום אתה לא מבין, וזה מעורר בך תחושת מתח, זו הייתה השאלה?
כן.
הבנתי.
בדיוק.
הבנתי. טוב. מבחינתך, כאשר אתה עובר שם באזור של הישיבה, כמה זמן המתח נמשך? 5 דקות, שעה?
זה יכול להיות מתי שאני נכנס.
אתה נכנס אולי שמה?
יכול להיות. צריך להיכנס מתי שהוא, לא?
אני לא יודע, אני שואל, יש לך צורך, אין לך צורך, אתה לומד שמה.
לפעמים אני לומד שמה גם, כן.
הבנתי. וגם, וכל פעם שאתה נכנס לשמה אתה מרגיש את המתח?
בעיקרון כן.
כי מה אתה אומר לעצמך? מה יש שם שמעורר אצלך מתח? מה אתה אומר? יש פער גדול מדי בין מי שאני למי שהם?
גם, וגם... כאילו... אני לא יודע איך להסביר את זה בדיוק.
כן.
צריך להיות יותר חזק מהם, לא יודע מה, איך בדיוק...
אולי זה חלק
מה... שלהם.
נה, ואתה מרגיש שאתה לא מספיק מתאים לך להיות בקו שלהם, והיות שלא מספיק מתאים לך להיות בקו שלהם, אז אתה רואה את הפער, והפער הוא זה שיוצר את ההרגשה של המתח, מכיוון שהמוח שלך הוא שופט ואומר, רגע, הם ברמה א', אני ברמה ב', או הם בהתנהגות א', ואני בהתנהגות ב', והפער הזה אומר שאולי משהו בי לא טוב, ואם משהו בי לא טוב... אז יש את המתח, יש את הרגשה הלא טובה, אני בתהליך של משפט, שופטים אותי. אולי באמת אף אחד לא שופט אותך, אבל זה בכל אופן הרגשה.
יכול להיות, אולי, כן. צריך כאילו להיכנס ככה בכללי, לא להיכנס, בישיבות בדרך כלל זה לא... כל ישיבה יש לה את ההנהגה שלה, ויש לה את הדברים שלה, ו... צריך להסתדר עם כולם, אתה מבין, זה לא... לא צריך להיות איזה פיקוד או משהו, כאילו, יש מישהו שמנהל את הישיבה, והוא קובע ששם לומדים תורה, ושם אנשים באמת לומדים תורה.
כן.
אבל, כאילו, כל ישיבה מתנהלת אחרת, אתה מבין?
כן, כל ישיבה...
שם יש גם עניין של חסד, יש עניין שעושים פעילות, לצורך הרבים, שאתה יודע.
כן. וזה, והפעילות הזאת היא החסד למען הרבים. אתה מזדהה איתו או
כן,
אתה מרגיש
שזה? יש זכות, עלם, זכות של...
וכשאתה אומר את החסד הזה, אתה אומר מבחינתך, אתה מזדהה עם זה, או שאתה אומר שזה יותר מדי?
חצי חצי. כעיקרון. אני יודע את האמת, אני יודע שזה האמת היא נכונה...
עם עצמך ביום יום בלי קשר לישיבה,
אם אני קורא, אם אני רואה את זה באמת מקרוב, אני רואה שזה באמת באמת נכון כל הסיפור הזה.
כן, אלא מה,
אתה לא מבין את זה, אתה מבין, לא מבין את זה, זה הסיפור.
כן, אתה עם עצמך
לא מבין כל מיני דברים, כל מיני, זה כמו קטר כזה שהוא, אתה יודע,
קטר שהוא יודע לאיפה הוא נוסע, ומי שאחריו לא מספיק מבין,
כאילו אתה צריך לקבל קטר קטר לאט לאט.
כן, ביום יום אתה עם עצמך, אתה...
אף פעם זה לא היה לי מובן מה קורה.
אתה עם עצמך ביום יום. איך אתה מרגיש? מפספס משהו? מרגיש בסדר, מרגיש טוב?
אני חושב שיש לי הרבה פספוס, הרבה פספסתי שם. הרבה הייתי יכול ללמוד שם התורה ופספסתי הרבה דברים.
כן.
זה מה שאני חושב.
כן. הבנתי, זה בלי קשר, ובלי קשר לישיבה. אתה עם עצמך, קם בבוקר, מתפקד, פועל.
עם עצמי הרבה, אני חושב שפספסתי הרבה בחיים, כן, אבל התקדמתי ברוך השם.
מצוין.
מבחינת החיים עצמם.
תראה, יכול מאוד להיות שיש, נקרא לזה פער, בין ההבנה לבין הרגש. מצד אחד אתה אומר, אני מבין את המקום, אני מבין את הישיבה, אני מבין שהם פועלים בצורה נכונה וזו האמת. מצד שני, ישנו מימד שאני לא מבין כל מה שעושים שם, לא מבין את כל ההנהגות, לא מבין את כל הלוך ילך ואת כל הרוח שם, ואם זה תלוי בי, אולי דברים היו אחרת. ואז יש איזשהו פער מסוים. הרגש לא לגמרי מזדהה עם מה שהמוח מבין. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אתה אומר, אני עובר שם באזור, והמתח הזה מתעורר. נקודה נוספת היא, שביום יום, בשגרת החיים, אתה לא מספיק, אתה אומר, מרגיש אולי שלם עם עצמך, פספס את הדברים וכדומה. יכול להיות שכדאי להתחיל מהדבר השלישי, ואז לאחר מכן אפשר לחזור אל הדבר השני והראשון. קודם כל, בוא נתחיל מהדבר השלישי. מה ביום יום, איך את הבוקר, את הצהריים, את הערב, איך אתה יכול לבנות שגרת חיים שתהיה יעילה, טובה יותר, שבסוף יום אתה מרגיש שאתה יותר מרגיש תחושה של פעלתי, עשיתי, אני מסופק. עשיתי, פעלתי בצורה נכונה ויעילה או בהתאם לערכים שלי, או בכיוון מסוים שהוא בהתאם לערכים שלי, העיקר יש נעדיש עם מגמה שאני יותר ויותר מתיישר למטרות ולערכים שלי. כאשר יהיה לך קל יותר להרגיש טוב ושלם בינך לבין עצמך, אז ההתנהלות של הישיבה, הקו של הישיבה, גם אם והיה ואתה לא לגמרי מבין אותו, הפער שיש בין מי שאתה והישיבה אולי פחות יציג לך. מדוע? מכיוון שבבסיס יש לך את הנחת יסוד הבסיסית שטוב לך עם עצמך. לאחר מכן, הישיבה תוכל להתייחס אליה בצורה עניינית יותר. הם רואים כך את הדברים, האם זה נכון? מצוין. האם זה מתאים לי? שאלה, כן, לא. ממשיכים הלאה בשגרת החיים. איך? איך יותר מתחברים? פחות מתחברים? אבל אז השאלה היא כבר תהיה עניינית יותר, וההתעסקות תהיה עניינית יותר, והחיבור יהיה ענייני יותר. היום השלב הזה, היות שהשלב המימד הראשון שבנפש, שזה אתה, בינך לבין עצמך, מרגיש אולי הרבה פספוסים ודברים לא מספיק מומשו כראוי, אז ישנו איזשהו מתח שהוא עוד לפני המפגש עם הישיבה. יותר מתח שלך בינך לבין עצמך. ישנו מתח בינך לבין עצמך, יש כל מיני ערכים, מטרות שאני לא מספיק מגשים אותם, מגיע לקראתם. היות ששם אני לא מספיק מרגיש טוב, אז המתח הראשוני הזה הוא נמצא בבסיס. הוא נמצא אצלך. מתח נוסף, כמו המתח של הישיבה, הוא רק מעורר מתח כבר קיים. הוא לא המתח שכדאי להתעסק בו בשלב הזה. כדאי להתעסק במתח קודם, במתח שהוא בינך לבין עצמך.
לא אומר למעלות את כל היום, אני מאמין ש... בעצם למעלות את כל היום, גם בלימוד תורה וגם בעבודה, וגם בכל מיני דברים אחרים מסביב.
אתה לא חייב את כל היום.
אז זהו בעצם
ה... אתה לא חייב את כל היום, אבל שיהיה איזושהי מגמה ואיזשהו כיוון מסוים.
כן, ואז גם ככה אני אוכל כאילו ללמוד שם בישיבה, זה מה שאתה אומר.
אני אומר כן, אני אומר, ואז יהיה לך קל יותר, מכיוון שהפער שיש בינך לבין הישיבה וההתנהלות והקו, הוא פחות יעסיק אותך. אתה יודע, תגיע לשם, מקום יעני יותר, יש לך חבר או שניים שם, כמה חברים
שם. אז זה מה שאתה אומר בעצם, שאני לא עושה שום דבר, אז בעצם אני, בזה שאני לא עושה שום דבר, אז המתח הוא...
כן, אני אומר
שיש לנו... בתור מתח ולא בתור פתרון.
בדיוק. יפה.
הבנתי אותך.
בסדר.
אוקיי, תודה רבה.
כל הכבוד, כל טוב בהצלחה. שלום וברכה.
שלום לך, כבוד הרב.
ערב טוב.
ערב טוב. שומעים אותי טוב?
שומעים אותך מצוין, כן. יש קצת רעש רקע של רוח או משהו כזה.
כן, בנהיגה קצת, כן. רציתי לומר לך, קודם כל אני פעם ראשונה שומע את הרב במקרה ככה, הרדיו הפתוח, ואז אפילו איזה תחנה, ובהתחלה שמעתי ככה, הרב דרש, ודעתי מי, מה אמור, אם תייחס את זה, אולי זה, ומאוד התרשמתי, מאוד התרשמתי, ומאוד הדברים נגעו ממש לליבי. אז קודם כל הייתי חייב להתקשר ולומר ישר כוח כבוד הרב.
ברוך תהיה, תודה רבה.
דברים מסודרים יפה, וככה רוצים. אז ובגלל כך גם התקשרתי אומר לרב, אני מרגיש קצת גם סוג של גם מין פספוס מסוים כזה בחיים, כי דוגמה לא מזמן, ישבנו קצת עם בורי משפחה, למשל, והתעכבנו על הפסוק, פותח את ידיך ומצפה לחולחי רצון.
כן.
כל אחד דיבר קצת על, על העניינים של פרנסה וזה, אז אני אמרתי, שאני, כשאני אומר את זה גם, אני מכוון גם שהקדוש ברוך הוא ייתן לי גם רצון. אז שם כמה אמרו לי, מה זאת אומרת? מה, מה זה רצון? מה, אין לך רצון? אז אני לא מתבייש לומר ש... לפחות שיש גם עוד אנשים כמוני, שבדורנו, לפחות אני על עצמי יודע, שפעמים אין לי רצון.
כן.
אין לי שום רצון. צד שני, הקדוש ברוך הוא נתן לי כאלה יכולות אדירות ברוך השם, חלם אותי בכל מיני דברים, שכל מה שאני קצת ללמד אותו יעשה, כאילו, אני יכול להגיע לטופ של הטופ. אבל אני לא מצליח, אבל אני לא מגיע לחיתום של הדבר. אני יכול להתחיל משהו מסוים, להיות מצטיין בו, ולקראת הסוף כאילו מין עושה את זה ככה, ואז... חוסר מימוש עצמי מגיע בכל דבר בעצם מכל זה. אז יש קונפליקט גם בין, בין ללמוד או ללמוד הולכת לעשות משהו. מצד שני אני אומר עצמי, אני יכול לעשות לעצמי לשבת וללמוד ולחיות חיים יותר פשוטים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות. אבל אז אני אומר, רגע, אבל איך הילדים יגדלו, כאילו מה הם יספקו? ומצד שני אני כן רוצה ללמוד, כי זה כן, זה כן זה מחיה אותי מאוד, זה ממלא אותי, ו... אז אני נקרא בין הדברים, ובסופו של דבר אני לא עושה כלום. לא עושה כלום, מין פחד פנימי כזה, כמו... נתקף בכמו מין מגבלה כזה מסוימת, כמו...
כשיש בנפש... כשיש בנפש קונפליקט, בהרבה מאוד מקרים, הנפש היא מגיבה בהימנעות. יש קונפליקט, או א' או ב'. היות שא' וב' יכולים להיות סותרים האחד את השני, הנפש היא נשארת במקום נמנע, וכך היא לא יוזמת צד. לא לכאן ולא לכאן.
כן, כי מצד אחד אני אומר, תראה, השם נתן לך יכולות פיננסיות כיום גם של לחיות חיים נורמליים, ואתה כאן יכול לשבת וללמוד לחיות חיים נורמליים, כאילו לא לא, לא, לא בעניות וזה כן בשפע וגם לתת, אבל לא להיות כאילו השם הזה, אבל לחיות חיים בינוני פלוס.
כן.
אבל מצד שני וגם, ואני גם רוצה ללמוד מכאלה ואחרים, אבל מצד שני יש לי גם כאילו הרגשת פספוס שכאילו מה עשית אדם כאילו בחייך, אוקיי, כאילו מה אתה, לעומת זה. וכל מי שיגיד שאוקיי, נכון, ברור שזה חשוב מאוד ללמוד תורה והכל, אבל גם במגזר, גם במגזר החרדי, כאילו, הם הרבה אוהבים לדבר והכל, אבל כן הם מתייחסים ברגע שכן בן אדם למד משהו, או זה, התייחסות היא אחרת, הם כן מכבדים, הם אפילו מתייעצים, בהתחלה הם יכולים לדבר אחרת, אחר כך הם מתנהגים בצורה שונה לגמרי. זה קצת דבר שלא כל כך אהבתי, כאילו, אומרים א' ואחר כך בפנים כל אחד מתנהג בצורה שונה. גם בזה יש לי קצת קונפליקט. לא כל כך אוהב את הדברים האלה, כמו למשל שכולנו הרי באותה דעה, למשל על, על, על מכשירים שהם לא טובים, וטלפונים ומחשבים והכל. אבל כל אחד בבית שלו, הצרכים שלו, הם כן מחזיקים כל אחד בזה שצריך לדברים שלו. אבל העיקר, יודעים לדבר ולסמם לכל דברים כאלה ואחרים. ואני בגלל זה, חי חיים, אני נמנע מהדברים האלה, אני צריך להימנע מהדברים האלה ולחיות חיים קשים, כשאני צריך משהו, צריך ללכת לפה ולשם והכל. שוב, זה גם כדי לשמור על הבית נכון, אבל... כן. זה מונע ממך כל מיני התנהלות מסוימת בחיים, זה ושאר הפחדים, ממה לעשות ואיך לעשות, בגלל שאתה... בגלל שקדוש ברוך הוא נותן לך כל כך הרבה כישרונות ודברים, אתה לא יודע מה לעשות ומה לפנות, ואם זה לא פספוס, ואם זה לא...
האם
זה לא נוגד או...
כן. כן, ננסה להתחיל להתייחס אל הדברים. קודם כל, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, יפה מאוד. יש גם כאלה שמפרשים את זה ככה, שזו המשמעות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, באמת לא רק פותח את ידו הקדוש ברוך הוא למי שהוא חי, אלא גם עוזר לו שלא רצון. זה גם אחד הפירושים של סומך נופלים בתפילת העמידה, הוא סומך את הנופלים שהיא מבחינה נפשית, משבר וכדומה, עוזר, מסייע להם. בברכת מחיי המתים, מזכירים פעמיים מחיי המתים, אומרים שפעם אחת אחד הפירושים זה אחד מחיי מתים ממש, ואחד מחיי מתים את מי שהם מבחינה נפשית, שבורים ותוסכלים. כלומר, ודאי שאנחנו רוצים עזרה מהקדוש ברוך הוא, עזרה וסיוע, כמו שאומר אונקלוס על הפסוק שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא זה שנותן לאדם את הרעיונות איך לעשות חיל. ודאי גם כן לגדל, לקבל סייעתא דשמיא והתעוררות משמיים, עזרה וסיוע, ועל זה מתפעלים לקדוש ברוך הוא והבעל יותר מסייעים בידו, וזה דבר נהדר. אז ודאי שנרצה להתפעל לקדוש ברוך הוא שייתן לנו יותר ויותר כוח, יותר ויותר רצון לעשיית הדברים הנכונים והיעילים, ולהיות ממוקד בהם. לגבי הנושא הנוסף שציינת, ודאי שכאשר האדם נמצא בקונפליקט, מצד אחד הוא אומר לעצמו... כאשר האדם נמצא בקונפליקט, מצד אחד הוא אומר לעצמו שכן, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה לשבת יותר בללמוד תורה, מצד שני, הוא, כמו שאתה מתאר, אני מרגיש, טוב, אני חוזר, אם אני אמין אותך נכון, אני חוזר על הדברים, אתה אומר, אני מרגיש שאני יכול יותר, אני יכול עוד דברים, אני יכול דברים נוספים לעשות, אני מרגיש פספוס אם אני אעשה רק את הלימוד, וגם בחברה עצמה רואים איזושהי אמירה שהיא דו-ערכית. מצד אחד, ללמוד תורה זה הכי חשוב, מצד שני, מעריכים מי שיש לו תואר או משהו כזה. בין לבין ככה השחלת את נושא הטלפונים, אני חושב שבהקשר הזה, יש להתייחס בזה גם בנושא כללי וגם בנושא האישי. בנושא הכללי, זה... יש מערכת. מערכת, לדוגמה, אומרת, טלפונים זה דבר שצריך להימנע ממנו. אם והיה ויש איזשהו מקרה נקודתי, חד פעמי, יוצא מהכלל, שבו האדם זקוק לו, האם הוא זקוק לו ב-100%, ב-90%, ב-50%? אפילו לא זקוק לו בכלל. אבל עצם זה שהחברה היא שומרת על עצמה, והיא אומרת, זה דבר שהוא פסול. גם מי שיעשה אותו יעשה את זה עם רגשות אשמה, גם מי שיעשה את זה לפחות יסתיר את זה מהילדים שלו, גם מי שיעשה את זה יעשה את זה במינון נמוך, את זה גם כן כבר הרווחנו. אי אפשר לשלוט על כל האנשים כולם, ולפעמים יש גם כן אולי צורך אמיתי, ולכן יש התנהלות שהיא בחברה, ויש התנהלות של הפרט. גם הפרט, כאשר הוא סוטה מדרכי החברה, לפחות הוא יודע שהוא סוטה מדרכי החברה. תראה לך, לא הייתה התנהגות חברתית או כללים חברתיים. ואז האדם בכלל לא מרגיש שהוא סוטה. הוא לא סוטה מהחברה, הוא לא סוטה מכללי החברה, ואז היה עוד הרבה יותר חמור. ברגע שיש חברה ויש כללי חברה, מי שסוטה מכללי החברה, לפחות יש לו רגשות אשמה, ורגשות אשמה אלה, הם משפיעים. איך? הם מונים מהאדם להתמסר יותר מדי, לדוגמה, למכשירים. אותו דבר זה גם כן לגבי הנקודה הזו. אתה אומר, יש לומדי תורה, ובכל אופן אתה רואה שהם יכולים לכבד אנשים תארים וכדומה, ואז אולי יש פחות חשיבות לתורה. זה לא בהכרח מעשה שהוא צבוע חלילה, אלא יש כאן משהו שהוא
לא
ודאי.
לא חסר שלום. לא חסר שלום שפחות חשיבות לתורה. לא, זה לא מה שאני מתכוון. אני מתכוון, כאילו, צד אחד כאילו אומרים, נכון, שזה ללמוד תורה, ללמוד תורה, ברור, ברור, אז כאילו זה א' בית, תמיד העיקר, ברור.
כן, אז, אבל זה...
אבל זה שמעריכים... הם מסתכלים על
הפילוסופיה. תראה, זה
שמעריכים... אבל
אז כשהם
רואים שפתאום...
זה
שמעריכים...
נכון, אבל זה נכון, אבל עדיין אי אפשר להשוות בין אדם בעל תואר לבין ראש ישיבה חשוב שייכנס לבית המדרש. כל אחד יעריך אותו בצורה שונה לגמרי. זה שהתייעצו עם רופא או עם מדען או כל איש זה או אחר, אז הוא זוכה להערכה, אבל זו לא הערכה שלא עליו חושבים בלילה לפני שהולכים לישון. לא איתו מתייעצים בנושאים שקשורים לערכיות, לתורה, למצוות, לערכים קיומיים. זה שמדי פעם מעריכים פלוני ואלמוני בגלל מעשיו, בסדר? זה עדיין לא הופך את זה לערכי. אנחנו תכף נמשיך, אנחנו רק נצא להפסקה קטנה של פרסומות ומיד לאחר מכן נמשיכים. בסדר, תישאר על הקו, אנחנו חוזרים אליך.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
הודעה חשובה, על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ומקובלי הדור, לקראת עצרת האלפים על קבר מרן, מתבקשים כל איש ואישה באשר הם, לקרוא בליל הילולת מרן 10 מזמורי תהילים עד לשעת העצרת, למען נוכל להתחיל את עצרת התפילה בקבר מרן, כשמיליון פרקי תהילים נאמרו לכבוד נשמתו של מרן ולישועת כלל ישראל. כל ההוראות לקראת המעמד האדיר עם כל גדולי ישראל בקבר מרן ושידור חי ממעמד עצרת האלפים יועבר רק כאן ברדיו קול חי. פרטים בקרוב.
כל חולצה יהלום.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
מיי ג'אדג' קרטאון, תסוויר, תסוויר.
אפשר העברית?
כן, רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019, צוות עובדים ענק בהודו בודק תמונה תמונה בזמן אמת, כדי שתענו מההגנה מקסימלית לאינטרנט. ועכשיו, מבצע חיבור קשר למייל בלבד במחיר מטורף של 25 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית?
019, יש מי לדבר.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות וביטחון לאורך זמן. דאודורנט טיטניום, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרייג.
למה אף אחד לא מגיע לשחק איתו?
אני לא ממש יודעת למה. אני מניחה שילדים נרתעים ממנו בגלל ה...
בגלל הכיסא גלגלים?
אין דבר כזה. זה שהוא בכיסא גלגלים לא הופך אותו לילד שלא משחקים איתו.
אמא, את יכולה לבוא לעזור לי רגע?
רגע, יששכר, אני בדלת עם אורחים חשובים שבאו במיוחד בשבילך.
אורחים בשבילי? למנויים חייגו
0722-796666.
הוא בעל חסד או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים מחנכים ומטפלים מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המחורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך, סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133 073-222-1133.
ביום שלישי, זין בחשוון, יחול יום ההילולה של מייסד ומחולל הדף היומי. הגאון הקדוש, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה, אביהם של רבבות לומדים בעולם היהודי. ביום זה, בשיתוף כל חי, תתקיים עלייה המונית לתפילה בציונו בהר המנוחות בירושלים. כולנו נהיה שם, להתפלל, לבקש ולהיוושע בעזרת השם. בזכות הצדיק, שלא ישיר אחריו ילדים, ולומדי הדף היומי, הם ילדיו.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו והיינו מקודם לפני הפרסומות עם המאזין שעסק שדיבר בנושא הלימוד והיציאה ושילוב הלימוד והעבודה. כן, איתנו על הקו?
הלו.
כן, שלום וברכה. סליחה, כנראה הבירו מאזין. כן, אז אולי אחר כך נחזור למאזין הקודם. שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, וקודם הרב דיבר על הנושא של ההרגשות ומה שמטריד ו... אם צריך להגיד, וזה לא טוב בעצם להגיד דברים, ומה שאמיתי. עכשיו, אני לפעמים פוגשת בקרובי משפחה שלי ושל בעלי, ולפעמים אנחנו רואים שיש איזו התרדרות רוחנית מסוימת. ואולי זה קצת מציק לי, ואני לא יודעת למה, והשאלה אם אני יכולה להגיע, אני כבר רוצה להגיע למקום שלם ונקי, שבאמת לא אכפת לי מה שאני עושה, ולפעמים גם אפילו יוצא שאנחנו מדברים על הנושא, ואני רואה כאלה שזורמים ו... ואיך אומרים, הם כאילו, הם לא במצב הזה, אבל הם זורמים במצב, הם כאילו מדברים על זה כאילו שזה בסדר גמור. ואז נגיד שואלים את דעתי, כאילו תוך כדי שיחה אני אומרת באמת מה הדעה שלי האמיתית מבפנים, כי באמת מה אני חושבת על הנושא הזה.
וזה מציק להם.
השאלה אם באמת צריך להגיד או צריך לזרום כמו...
תלוי באיזה מערכות אנחנו נמצאים. בוא ונאמר, האם יש אפשרות להביא דוגמה אחת? דוגמה פשוטה.
נגיד מדברים...
אז מדברים על סגנון לבוש. ואז יש דעה אחת, ואת אומרת, יש לי דעה אחרת. עכשיו...
לפעמים זה סגנון לבוש, ולפעמים זה גם עניין של מסורת. משנים מהמסורת של המשפחה. משהו... חצי קצרה זה משהו שמאוד בין כולם, שכל אחד לא כל כך רואים, אבל יש דברים שזה מסורת שמשנים מהמסורת.
כן, ואז את אומרת לעצמך, אני רוצה להגיד לבני המשפחה, נגיד אנחנו יושבים עכשיו כל בני המשפחה יחד, והייתי רוצה לומר להם בדעתי שלדוגמה לא משנים את המסורת.
לא, אני לא אומרת את זה בצורה כזאת. אני
לא,
כן,
אני רק מנסה להבין, זה הציור. עכשיו, את אומרת, שאלה שלך היא, האם להגיע, להביע את עמדתי, או פשוט להמשיך ולהתנהל איתם ולא להיכנס לקונפליקט, או, 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 או להביע את עמדתי, להביע או לא להביע, זו השאלה.
כן, בדיוק.
אז לגבי המערכות שהן מערכות ארוכות טווח, מערכות ארוכות טווח של שני בני אדם שרוצים בקשר אחד עם השני, אז אי אפשר שלא להגיד. צריך להגיד, מדוע? מכיוון שכשאנחנו לא אומרים איזשהו צורך, תפיסה, זווית, ראייה, אנחנו לא רק נמנעים מלהביע, אנחנו בעצם אומרים, טוב, בתחום הזה אנחנו לא נהיה בקשר יותר. וזה לא דבר בריא, למרות שזה לא נאמר בכל רם, אבל בצורה סמויה, בכל אופן אצל האדם השותק שלא מביע את העמדה שלו, אז המקום הזה הוא מנותק, והמקום הזה הוא מתנתק מעט מהקשר שיש לו עם המשפחה והקרובים אליו. בריא יותר ונכון יותר כן להגיד. השאלה היא רק איך אומרים את זה. אנחנו מה שאמרנו בתחילת הדברים הוא, הרעיון שאמרנו, הוא לא לומר דברים בצורה בוטה, מעליבה. לדוגמה, יבוא בן אדם וישנה מהמסורת. עכשיו, אם והיה ואנחנו רוצים להיות ישירים, ברורים וכדומה, אז יכול להיות שנאמר את הדברים איך שהם וזהו. אבל כאשר אנחנו עוסקים בתוך מערכת משפחתית ארוכה דווח שרוצים לשמור איתה על קשר, הדבר הנכון יהיה יותר להיות במקום ש... אני מבין את הגישה שלכם. לדוגמה, אם רוצים לשנות מעט מהמסורת, אמירה בסגנון של, אני יכולה להבין את הגישה שלכם. אני מבינה, זה קשה, זה לא נעים, יש אולי כל מיני אמירות ששומעים שצריכים לשנות דברים, ומה שהיה בעבר זה לא מה שקורה כיום בהווה. יחד עם זאת, אני רואה דברים בצורה שונה. אני מאמינה שדווקא מסורת צריך לשמור אותה, ובעיקר בתקופות משתנות וכדומה. כלומר, מה עשינו כאן? אמרנו, בואו ונכבד את זווית הראייה הקודמת, אבל לא נסכים איתה. ואז נגיד את העמדה שלנו. אין מטרה לחסום את העמדות שלנו ולהימנע מלהביע אותם. העיקרון הוא לומר את זה בצורה מכבדת. אם והיה ומדובר על קונפליקט, אז כאן כבר יש פה בעיה נוספת שצריכים להיות גם איך מגיעים לשיתוף פעולה שמתאים לשני הצדדים. אבל עוד לפני הקונפליקט, להביע דעה, כן. בצורה מכבדת, כן. מה הנוסחה של צורה מכבדת? לתת ביטוי לזווית הראייה של הצד האחר, לחזור על הדברים שלו, לסכם אותם, לומר שמבינים אותם, ולאחר מכן להביע את העמדה שלנו. ברגע שאנחנו מבינים את הצד האחר, יש סיכוי גם שהוא יבין אותנו. ברגע שאנחנו מבינים את הצד האחר, אנחנו נותנים לו את התחושה שהוא הגיוני ופועל בצורה שהיא מובנת. אולי לא מוסכמת, אבל מובנת. ברגע שאדם מרגיש מובן, הוא מרגיש שהוא הגיוני, הוא גם פתוח לשנות את ההיגיון שלו.
הבנתי, אבל עכשיו נניח, ואני באמת אמרתי את זה בצורה כזאת, ולא שמו על המילה שלי שום דבר, ובאמת הם עשו את מה ש... כל אחד עשה בעצם את מה שהוא רוצה, וכן שינו, וכן... וזה כן, איך אומרים, כאילו אני מרגישה שבאיזשהו מקום יצאתי תפוקה סוג של... גם אמרתי, יצאתי תרופה, נשרפתי, וגם בעצם זה לא עבר כלום.
אם את אומרת את הדעה שלך, אם את אומרת את הדעה שלך, מדוע את מרגישה שזה שרוף?
כי כבר שמעתי שפרשו את זה כשרוף.
בגלל שיש לך דעה כזו? אולי עד הרבה.
בגלל שיש גם
דל,
זה יותר
מוכח. אבל זה יכול מאוד להיות. צריך לשקול את זה, זה כמובן מקרה שצריך לדון אותו לגופו, אבל יכול להיות שאם עכשיו את מגיעה, ואת אומרת את העמדה והדעה שלך, אז תרופו לפרק זמן קצר, פרק זמן ארוך, יותר ויותר, שמים לב, כן, יש לך דעה, יש לך ערך, ואולי בזמן הקצר, הערך הוא סותר את התפיסה של האנשים האחרים, אבל דווח ארוך, יותר ויותר מעריכים את זה. ואולי גם כדאי לצאת צרוף, ככה יודעים שזו את, ואז ככה את יותר ויותר שומרת על הערכים שלך. לצאת צרוף זה לא תמיד דבר שהוא שלילי. לפעמים זה ניתוק קצר, כדי שנוכל לקבע את הערכים שלנו. לפעמים הערכים שלנו הם נדדים בפרק הזמן שבהם אנחנו חיים אותם. אני יכול להגיד, לדוגמה, צריך לשמור על המסורת. אבל דקה לאחר מכן אני עוזב את האמירה שלי. ברגע שאני קבוע איתה, איתן איתה, אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שרואים שאני גם מוכן לשלם מחיר למען זה, אז אומרים, האמירה שלו היא באמת רצינית. מה המשמעות של להיות צרוף? אולי להיות צרוף זה לפרק זמן קצר, אולי לכמה חודשים. אבל עם הזמן מאבינים ומבינים ומעריכים יותר ויותר. לא בהכרח צריכים להיבהל אם והיה והחברה היא לא מבינה את הערכים שלנו. המדד הוא לא נמדד לפי זמן האמירה, אלא לפי פרק זמן העקביות שבה אנחנו שומרים על הערכים, ואז זה נתפס כמשהו אמיתי ורציני.
הבנתי,
ועכשיו
משהו נוסף. ויש לי גם כאילו סוג של, יש גם את המקום של הלכת.
אנחנו עכשיו מודיעים לי שאני צריך לסיים, כי אנחנו נגמרנו הזמן. אז נשמח בעזרת השם, אם תרצו פעם אחרת. בסדר? כל טוב, סליחה גם כן לגבי המאזין הראשון שחשבנו לחזור אליו ולא הספקנו. ננסה בעזרת השם פעמים הבאות לגעת בנושאים של קונפליקטים פנימיים. כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה למי שהיו איתנו באולפן, מוישי כאן ושלמה פולק, ומחר הבוקר בעזרת השם ב-6:05, כאייל תערוג בנושא הנס והטבע והשילוב שביניהם. לילה טוב, כל טוב, היו ברוכים.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי.